אנחנו היום לומדים פרשת השבוע, פרשת שופטים, והנושא שעליו נדבר היום, נושא מעניין שמסביר את מהות האדם, מה נקרא אדם, מה המשמעות של הכינוי אדם, ושהדברים מרומזים בלשון התורה בפרשתנו, כמובן על פי היסודות של תורת החסידות, שנותנת את המבט הפנימי והחיות המתאימה לכל אותם עניינים. הפסוק בפרשה אומר, נראית לשון הפסוק, כי תצור אל עיר ימים רבים להילחם עליה לתפסה, לא תשחית את עיצה לנדוח עליו גרזן, כי ממנו תאכל ואותו לא תכרות. זאת אומרת, אדם בא לעיר, אז בשעת המלחמה אסור להשחית עצים. ואז הפסוק אומר בצורה של תמיעה, כי האדם עץ השדה לבוא מפניך במצור, האם העצים שנמצאים בעיר הם כמו בני אדם שאתה נלחם נגדם? תניח לעצים. רק עץ אשר תדע כי לא עץ מאכל הוא, אותו תשחית וחרת.
זה הכל באותם פסוקים בהמשך אחד לשני, שזה...
לא הדבקתי שום דבר, אני רק ציטטתי מה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו בתורתנו.
לא,
אני
מופיע את זה בברצף.
על כל פנים, הביטוי הזה כי האדם עץ השדה, הוא במקורו בסימן שאלה. האם נדמה לך שאדם הוא עץ השדה? אבל כולם מכירים את הפתגם, כי האדם עץ השדה עם סימן קריאה. האדם עץ השדה. לא במובן הפשוט של הפסוק שבא לשלול את הדבר, אלא דווקא באמת בצורה חיובית. וזה באמת נכון, וזה יהיה בעצם הנושא שלנו, להבין מה הפירוש כי האדם עץ השדה. בשאלה הזו, או להסביר את המושג הזה, יש על זה התייחסות במדרשים, בגמרא, בפרשי התורה. הקטע הראשון שעליו נתייחס, זה כתוב בספרי. הספרי, על פרשת השבוע, הוא אומר משפט כזה, מלמד, הוא אומר, מה פירוש כי אדם עץ השדה? מלמד שחייו של אדם אינו אלא מן האילן. מלמד שממה אדם חי, רק מהאילן. ככה אומר הספרי. טוב, צריך לכאורה להבין מה כוונת הספרי, לכאורה בכלל לא מובן מה אומר הספרי. הרי כל אחד מכיר את עצמו, ויודע שהתזונה שלו ביום יום זה ממאכלים נוספים, לא רק מאילן. להפך, יכול להיות שיעברו כמה וכמה ימים, הוא בכלל לא יאכל שום דבר מעץ פירות. הוא יאכל ירקות, הוא יאכל בשר, הוא יאכל שתי מים, יאכל לחם. מה הפירוש בדברי הספרי שהוא אומר באופן חד משמעי שחייו של האדם אינו אלא מן האילן? כדי להבין את זה, אז חייבים להתייחס לפירוש הפנימי לנושא הזה, ובהשגחה פרטית אנחנו היום בראש חודש, ובראש חודש מוסיפים הרי ואומרים את המזמור ברכי נפשי. אחד הפסוקים שכתוב בברכי נפשי זה ולחם לבב ונוש יסד, שממה אדם מקבל, שהלב שלו סועד, ממה הוא נהיה סוויה? מלחם. על זה נתייחס רגע בכמה מילים מה כתוב בחסידות על זה, ומזה נבין גם כן מה המשמעות של דברי הספרי. כמו שכבר אמרנו פעמים רבות, חסידות לא מחדשת כלום. חסידות רק נותנת את הדגש הנכון, ובעצם בסופו של דבר אתה מבין שזה כבר כתוב בספרי, זה כבר כתוב בגמרא, זה כתוב כבר בפסוק בעצם. מה כתוב בחסידות? יש מאמר של אדמו"ר הזקן שהוא ידוע, ולמדנו את זה, את המושג הזה כבר פעמים רבות, ונקרא את לשונו. אומר אדמו"ר הזקן ככה: כמו שהאדם אף שהוא מדבר וגבוה הרבה מדומם צומח חי, האדם הוא מסוג המדבר, מסוג המדבר בפירמידה העולמית, הוא נמצא בראש, אף על פי כן בשורשן נלקחו הדומם צומח חי מבחינה עליונה יותר מהאדם. בשורש הצומח החי או הדומם שנמצאים למטה בפירמידה, זה הפוך, בשורש הם יותר גבוהים מבן אדם. רק שנפלו למטה יותר מהאדם על ידי שבירת הכלים. היה את הסדר השתלשלות של הבריאה, מושג שמבואה בקבלה שנקרא שבירת הכלים, ומזה נגרם שהרבה ניצוצות של הקדושה נפלו למטה בדברים תחתונים, וככל שהניצוץ היה בשורשו גבוה יותר, בנפילתו הוא נפל נמוך יותר. אם כך, הניצוץ שנמצא בדומם, בצומח, בחי, הוא גבוה יותר מהניצוץ שנמצא באדם. ולכן האדם מקבל חיותו מדומם צומח חי. כמו כן, בדומם צומח חי עצמם, כמו שאנחנו אומרים, המדבר מסוג אחד, מצד אחד, והדומם צומח חי מהצד השני. אז אומרים שהדומם צומח חי, הם יותר גבוהים בשורשה מהאדם. עכשיו תיקח את הדומם צומח חי כיחידה נפרדת, ותסתכל בהם עצמם מי גבוה יותר. אז אם היות ששורש כולם מעולם התוהו, באופן כללי כולם דומם צומח חי מעולם התוהו, והאדם הוא מעולם התיקון, אך גם בתוהו יש מדרגות רבות זו למעלה מזו, וכשנפלו בשבירת הכלים, הנה, מה שהיה שם גבוה יותר, נפל למטה יותר. כנודע ממשל נפילת אבן מראש החומה, משל הידוע שיש לך חומה גבוהה שעומדת, וכשהחומה נופלת, אז האבן שהיה בראש החומה נופל הכי רחוק. והאבן שעמד ממש בתחתית החומה נשאר במקום, בכלל לא זז. אותו דבר, מה שנפל נמוך יותר, זאת אומרת, אם כך יוצא שהצומח הוא ברמה יותר גבוהה מהחי. למרות שבפירמידה הפנימית החי מעל הצומח, אבל דווקא בגלל שהצומח נפל נמוך יותר מהחי, אז הוא בעצם בשורשו גבוה יותר מהחי. אבל דרך זה בעניין דומם צומח חי, שצומח הוא מדרגה שלמטה יותר ממדרגת החי. למה הצומח נמצא מתחת לחי? היינו לפי ששורשו בתור הוא גבוה יותר משורש החי. ולכן בנפילתו למטה, בשבירת הכלים, לא יכול להתלבש מבחינת חי. לכן הניצוץ שנמצא בצומח היה ניצוץ יותר גבוה, ולכן הוא לא נפל לחי, הוא נפל נמוך יותר, הוא נפל לצומח. רק במדרגה שלמטה מזה, היינו בחינת צומח. ולכן החי ניזון ומקבל חיותו מהצומח. וגם האדם שניזון משניהם, אדם מקבל תזונה גם מחי וגם מצומח, אבל ממה הוא יותר חי? מצומח. אף על פי כן לחם דייקה לבב ונוש יסד. לחם שבא מסוג הצומח, הוא סועד את הלב. אדם יאכל בשר כל היום, הוא לא יהיה שבע. אי אפשר להתקיים. עם צומח אפשר. זאת אומרת שעיקר החיות שלו זה מהצומח. מה שאין כן בשר, אף שמרבה דם, יהיה לו הרבה דם, יהיה לו הרבה חוזק, ברזל, אנרגיה, אינו מסביע כמו הלחם, הוא יישאר רעב אם הוא לא יאכל לחם. ולכן אין מברכים ברכת המזון רק על הלחם דייקה, לא מברכים ברכת המזון על בשר. והיינו לפי ששורש הצומח, או בפרט לחם וחיטה, ידוע הרי שאחד הדעות אומרות שעץ הדעת חיטה היה. זאת אומרת, חיטה בעצם נקרא עץ. אז אם כך, בוודאי שהחיטה הוא, כמובן שבסוג הצומח, מה שצומח יותר לגובה, יש לו איזו עוצמה יותר חזקה בצומח עצמו, אז דווקא החיטה, בפרט לחם, זה צומח ודאי. שורשו גבוה בתוהו משורש החי. ועל כן, אף שנפל למטה יותר, מכל מקום, מעלתו, מעלה שהוא מסביע, נשאר ביותר מבחן. ואם כך יוצר שלפי ההסבר הזה של אדמור הזקן בליקוטי תורה, נחזור למה שהספרי אומר, שחייו של אדם אינו אלא מן האילן. עכשיו זה מובן, כי באמת ממה חי אדם? לא מהחי, הוא חי מהצומח, יותר מאשר מהחי. כי הצומח יש לו שורש יותר גבוה. זה הכוונה בספרי. אז אם כך, כשכתוב כי האדם עץ השדה עם סימן קריאה, מה המובן של המשפט הזה כי האדם עץ השדה? הפירוש הוא שבאמת האדם ממה הוא מתקיים, מי עץ השדה. עד כאן זה הציטוט מהספרי, וההסבר שלו בהתאם לדברי אדמו הזקן. עכשיו נעזוב רגע את הספרי, נראה איך הגמרא מתייחסת לפסוק הזה. אחר כך ננסה לראות אם יש התאמה בין הספרי לגמרא, אבל קודם כל נבין את הגמרא. הגמרא הזו היא מפורסמת, אבל לא לכולם היא מפורסמת בשלימותה עם כל ההקדמה, שנראה עוד מעט שההקדמה גם היא חשובה. מה כתוב בגמרא? אמר לו רבי ירמיה לרבי זיירה, ליתי מר ליתני. רבי ירמיה אומר לרבי זיירה, בוא כבודו תלמד אותנו משהו, בוא תגיד משהו, תגיד איזה דבר תורה. אמר לי, ענה רבי זיירה לרבי ירמיה, חלש ליבי ולא יכילנה, ליבי חלש ואני לא מסוגל כרגע לומר לך איזה משנה, איזה דברי תורה, איזה עיון. עונה לו רבי ירמיה, לי ממר מילתא דאגדתא, תגיד לפחות משהו מדברי אגדה. אמר לי, אומר רב זיירה לרבי ירמיה, אחי אמר רבי יוחנן, אני אגיד לך מה רבי יוחנן אמר, מה היא דכתיב, מה הפירוש של הפסוק שאומר כי האדם עץ השדה. שאל רבי יוחנן שאלה, וכי אדם עץ שדה הוא? מה הפירוש כי אדם? האדם הוא עץ שדה? אדם הוא אדם ועץ הוא עץ? אלא ענה רבי יוחנן, משום דכתיב, כיוון שכתוב מיד אחרי הפסוק כי אדם עץ השדה, כי ממנו תאכל, לא, לפני כי אדם עץ השדה, כתוב כי ממנו תאכל, כי ממנו תאכל ואותו לא תכרות. וכתיב, ומה כתוב אחרי הפסוק כי אדם עץ השדה? אותו תשחית וחרת. שאל רבי יוחנן, הכיצד? איך אתה מתווך את הסתירה הזו שמצד אחד כתוב לך לאכול ולא להחריט, מצד שני כתוב לך להחריט? עונה רבי יוחנן, הכיצד? אומר ככה, אם תלמיד חכם הגונו, ממנו תאכל ואותו לא תכרות, ואם לאו, אותו תשחית וחרת. נו, זה האגדה שרבי זיירה תרם לרבי ירמיה בשם רבי יוחנן. מה הקשר בין אדם לעץ השדה? בעצם הדמיון זה כמו תלמיד חכם, הוא נקרא עץ, אם הוא נותן פירות, אם הוא הגון, אז תלמד ממנו, תאכל את הפירות, אל תכרות אותו, ואם הוא לא הגון, פירושו של דבר הוא לא נותן פירות, הוא עץ רק, אז אותו תשחית וחרת. זה מה שרבי יוחנן אמר. האמת שהגמרא הזו תמועה לגמרי. מדוע? כשכתוב בפסוק כי אדם עץ השדה, ובאים לבן אדם ואומרים לו, אתה יודע, אדם הוא עץ השדה, האם מישהו העלה על דעתו שאדם הוא עץ דחליל מחובר לקרקע? הרי ברור שכל אחד הבין שכשאומרים כי אדם עץ השדה, פירושו שזה משל, שיש איזה פרט מסוים שאדם דומה לעץ. הנה, כולנו מכירים בפרקי אבות כתוב שאם אדם יש מצב שמעשיו מרובה מחוכמתו, למה הוא דומה? לאילן ששורשיו מרובים וענפיו ממוצים. ואם להפך, אז המשנה אומרת למה אדם דומה? לאילן. זאת אומרת שיש איזה שהם דמיונות, איזה שהם נקודות שאדם דומה לעץ, וכל אחד מבין את זה שיש דמיון. בא רבי יוחנן ושואל, וכי אדם עץ שדה? מה, אדם הוא ממש עץ? נו, מה הועיל לנו רבי יוחנן בתשובה שלו? מה הוא אמר? מצאתי עוד דמיון בין אדם לעץ. שמה? שכמו תלמיד חכם, הוא הגון. אז מצאת עוד דמיון, נו. זה כבר ענה על השאלה. אבל כששאלת את השאלה בכזו תמיה, בכזו סימן שאלה גדול, וכי אדם עץ שדה הוא, מה התכוונת בשאלה? הרי לכאורה גם בשאלה הבנת שהדמיון הוא רק באיזה פרט מסוים בדרך משל. ואתה באת ושאלת כי אתה בעצם רוצה להוביל כאן מהלך יותר חזק מהמחשבה בית השאלה. נו, מה השתנה? ואחרי התשובה, שוב, מה עשית? הבאת עוד נקודה שאדם דומה לעץ. נו, אני גם עדיין יכול גם עכשיו לשאול בכי אדם עץ, זהו. זאת אומרת, מה בעצם הרווחנו בדמיון הנוסף? שאלה פשוטה. שאלה נוספת, כל הדמיון שרבי יוחנן מצא בין האדם לעץ, זה רק ביחס לתלמיד חכם. מה, תלמיד חכם, הוא דומה לעץ. אם הוא אגון או לא אגון, ואם אדם הוא לא תלמיד חכם, שבכלל אין לך את ההתלבטות הזו ללמוד ממנו, לא ללמוד ממנו, סתם אדם פשוט. אז מה הוא?
הוא דומה לעץ, אבל לא עץ רק.
הוא לא עץ רק, הוא לא אגון. הוא לא תלמיד חכם והוא אגון. יכול להיות שהוא לא תלמיד חכם, הוא אדם אגון, אדם טוב, הוא לא מפריע לאף אחד.
זה אגון.
אז מה, אז אם הוא לא תלמיד חכם, הוא לא עץ?
יש לו פירות שאפשר לאכול אותו.
מה אומר רבי יוחנן? אם הוא תלמיד חכם אגון, ואם לאו, מה זה ואם לאו, אם הוא תלמיד חכם לא אגון, ואם הוא לא תלמיד חכם בכלל, הוא לא תלמיד חכם בכלל, לא שהוא תלמיד חכם לא אגון, הוא בכלל לא תלמיד חכם, אז הוא לא עץ בכלל? הרי כתוב כי האדם עץ לשדה, לא כתוב כי התלמיד חכם הוא עץ לשדה. אז מה רבי יוחנן לוקח את הפסוק ואומר שבכלל לא מתכוונים לכל אדם, מתכוונים רק לסוג מסוים שנקראים תלמידי חכמים? ודבר שלישי, ננסה לראות האם הספרי והגמרא קשורים או שזה שתי דברים שונים. פה באה נקודה מאוד מעניינת שהרבי מסביר כאן על יסוד תורת החסידות, דבר נפלא. הרבי מביא שכתוב במאמרי חסידות שכל הפירמידה שקיימת בעולם, דומם, צומח, חי, מדבר, הפירמידה הזו קיימת גם באדם. האדם עצמו, יש בו דומם שבאדם, צומח שבאדם, חי שבאדם ואדם שבאדם. כל אדם יש לו את כל הרבדים הללו. מה זאת אומרת? מה זה הדומם? מה זה הצומח? מה זה החי? מה הכוונה שיש בכל אחד את כל הסוגים? אז אנחנו כרגע, מעניין אותנו, הנושא שלנו היום זה הצומח, עץ השדה. מהו הצומח שבאדם? כתוב שהצומח שבאדם זה הרגשות שלו. למה הצומח שבאדם זה הרגשות שלו? אז ניתן דוגמה פשוטה. מה ההבדל בין צומח לחי בעולם? חי הוא יכול לעבור ממקום למקום. רגע אחד הוא נמצא פה, רגע אחד הוא נמצא שם. רגע הוא בעיר, רגע הוא במדבר, רגע הוא עולה, רגע הוא יורד, הוא נע ממקום למקום. לעומת זאת הצומח תקוע במקום אחד. הוא עומד פה, אתה לא יכול להחליט שהעץ שאתה מגדל בחצר, אתה מטייל איתו, יום אחד אתה מוציא אותו פה, יום אחד אתה שם אותו שם, עץ תקוע במקום. מה התנועה היחידה שיש בעץ? שהוא צומח מקטנות,
גדל.
הוא גדל. הוא קטן, הוא גדל, הוא גדל, אבל גם כשהוא גדל מאוד, הוא תקוע במקום. זה בדרך כלל הרגשות של האדם. אדם שיש לו, או אם נקרא לזה, האופי של האדם. האדם יש לו אופי של איש חסד, ככה הוא נולד, אז הוא לא יהיה יום אחד איש חסד, יום אחד איש גבורה, יום אחד הוא יהיה אכזר, יום אחד הוא יהיה רחמן. אם הוא אדם במידות שלו בצורה מסוימת, אז הוא כמו עץ, הוא תקוע. מה שכן יקרה לו, הוא יצמח. אם הוא ילד קטן, אז המידות שלו בקטנות, קטנות, כמו שכתוב בתניה, שהוא מתכעס, הוא מתקצב מדברים קטנים. ואם הוא גדל, אז המידות שלו מקבלים גדלות, מקבלים בגרות, הם מקבלים רמה גבוהה יותר. זה כל ההבדל בין קטנות לגדלות, לא שהוא זז מהמקום. לכן הדמיון, מה זה הצומח שבאדם, זה המידות שלו, הרגשות שלו, האופי שלו, איך שנקרא לזה, העיקר שאנחנו מבינים על מה מדובר. עכשיו, מה השכל? השכל זה החלק העליון יותר, שהוא מה המשמעות, מה המעלה של השכל. השכל הוא
מגדל.
הוא זז ממקום למקום. אתה יכול להבין דברים הפוכים זה מזה, נכון? אתה יכול לשמוע דעות מנוגדות זה לזה, זה לא החלק הצומח שבאדם. אבל השכל שלו זה המעלה שלו, זה המדבר שבו, זה האדם שבו. עכשיו נבוא ונחשוב רגע, אם המעלה של הבן אדם זה שיש לו שכל, הרי היתרון של האדם על בהמה זה שכל, אז האם זה גם חשוב מה קורה עם הרגשות שלו, מה קורה עם המידות שלו, או שהעיקר שיש לו שכל? בן אדם יש לו שכל, העיקר שיש לך שכל, העיקר שאתה מבין דברים טוב, אתה יודע להעמיק, אתה יודע ללמוד, זה העיקר. מה קורה עם המידות שלך? מה זה משנה? העיקר המעלה שלך שיש לך שכל. כמו שתבוא לבן אדם ותגיד, זה מה המעלה של בן אדם? שהוא צומח. צומח גם הפרח צומח. מה המעלה של בן אדם? שהוא פעיל, שהוא נע, שהוא... אז בוא עכשיו ניקח את כל הפירמידה הזו באדם עצמו ונגיד, מה החלק הכי חשוב שאני צריך לטפח ולגדל ולתת על זה משקל? מה החלק הכי חשוב לכאורה? השכל, האדם שבי. אבל מה עם החלק המידות שלך? מה זה משנה? יהיה לך מידות כאלה, מידות כאלה, מה זה משנה? עיקר השכל. בא הפסוק ואומר לא, כי האדם
הוא
עץ השכל. אולי אני אקדים עוד מילה אחת. יש בה יום יום בהשגחה הפרטית, אם אני לא טועה, זה בעוד שלושה ימים. בדלת אלול. יש ארבעה תוארים לבן אדם. מה ארבעה תוארים של בן אדם? ארבע שמות יש לבן אדם. איש, תלוי מאיפה, כן, מלמעלה למטה, האדם זה הרמה הכי גבוהה, ויש מלמטה את ה... כן, הנה, בידו, בדלת אלול. אדם, איש, אנוש וגבר. מה מבואר? אדם זה שכל. איש זה רגש, מידות. אנוש זה אם יש לך חלישות או בשכל או ברגש. וגבר זה מי שמתגבר. זאת אומרת, הגבר הופך את האנוש להיות איש או להיות אדם. זאת אומרת שמה זה אדם? התואר אדם ספציפית, לאיזה חלק הוא מתאר? שכל. על זה בא הפסוק ואומר, כי האדם, לא כתוב כי האיש, כי האדם, אתה יודע מה העיקר של האדם? עץ השדה, שהוא ישפיע על המידות, שיעבוד על המידות שלו, זה עיקר האדם, עיקר התכלית של האדם, שיפעל על המידות. איך כתוב הפסוק, וידעת היום, תדע בשכל שלך שמה, כי השם הוא האלוקים, אבל דילקתי על שלוש מילים. אילו היה כתוב הידעת היום כי השם הוא האלוקים, מצוין, העיקר שאתה יודע בראש. אבל יש עוד שלוש מילים, וידעת היום והשבות אל לבביך, כי השם הוא האלוקים. לא מספיק שאתה סטודנט לידיעה, ואתה יודע היטב בשכלך, אתה צריך שזה גם ירד ללב. וזה מה שהפסוק אומר, זה מה שאומר בעצם רבי יוחנן. אם כך נבין שרבי יוחנן מדבר על התלמיד חכם, התלמיד חכם זה משל, אבל זה בעצם כל יהודי, לא רק תלמיד חכם. ואם כך יוצא גם יש הבדל בין השאלה של רבי יוחנן לתשובה. בשאלה הוא אומר, וכי האדם אי צדהו? מה התשובה? כן, האדם אי צדהו. מה הפירוש? העץ שבאדם זה עיקר האדם. המידות שבאדם זה עיקר האדם. מה המשל? התלמיד חכם זה רק משל. יש אדם שהוא תלמיד חכם. מה זה חכם? מה החלק הפעיל אצלו? השכל. אם הוא הגון, מה זה נקרא הגון? אם הוא ירד למידות שלו, אז מה לעשות איתו? אז תאכל ממנו, מצוין. אם הוא לא הגון, מה פירוש הוא לא הגון? יש לו שכל, הוא תלמיד חכם, אבל הוא לא הגון, זה לא יורד למידות, הוא לא משנה את המידות, הוא לא שווה שום דבר. זה המושג של אדם, עץ השדה זה חייב להשפיע על המידות שלו. אם זה לא משפיע על המידות, זה לא פועל כלום. עכשיו לפי זה יוצא דבר מעניין. מה דיברנו קודם בתחילת הדברים שציטטנו את הליקוטי תורה מאדמו"ר הזקן? אמרנו שבעולם הגדול יש לנו פירמידה שהאדם נמצא למעלה והחי מתחתיו והצומח מתחתיו. מה אמר אדמו"ר הזקן? שאפילו שהצומח נמצא הכי נמוך, האמת הוא שהוא הכי גבוה. אדם רוצה לסבוע, צריך להסתכל על הצומח, זה עיקר החיים שלו. זה בפירמידה העולמית הגדולה. מה קורה בפירמידה הנפשית האישית של כל אחד? אומרים בדיוק אותו דבר. יש לך בפירמידה שלך שכל, יש לך מידות. תדע לך על מה אתה צריך לשים את עיקר הדגש, על המידות. כי המידות בשורשם גבוהים יותר מהשכל. כמו שבעולם הגדול הצומח ושורשו יותר גבוה מהמדבר, ככה גם בנפש של האדם המידות שורשם יותר גבוה מהשכל. נכון שכדי לטפח את המידות צריך שכל, נכון, כדי להצמיח את הצמחים צריך אנשים, אבל האם בגלל שאנשים מצמיחים את הצמחים אז בגלל זה הצמחים הם נמוכים יותר מהאדם? אמרנו הרי למרות שהבן אדם מצמיח את הצמחים, אבל הצמחים בשורשם גבוהים יותר. אותו דבר גם באדם עצמו, נכון שלטפח את המידות צריך שכל, אבל אל תחשוב שהשכל הוא בשיא הגובה והוא סך הכל עושה טובה למידות שהוא מטפח אותן. להפך, המידות זה העיקר, והעיקר הוא לעבוד עליהם. זה האדם, אדם הוא בן אדם כשהמידות שלו טובות. יוצא עם כך שהגמרה והספרי מדברים בדיוק אותו דבר, רק הספרי מדבר בפירמידה העולמית והגמרה מדברת בפירמידה האישית. שניים מדברים אותו רעיון, שבפירמידה הזו אז הספרי אומר שחייו של אדם אינו אלא מן האילן, כי הוא מדבר ברמה הכללית שאדם כדי להתקיים צריך את האילן. הגמרה אומרת ברמה האנושית, תדע לך שעיקר עניינו של תלמיד חכם זה השכל, זה המידות. עכשיו נבין פה דבר מאוד מעניין, את הפתיחה של הגמרה. למה הגמרה מספרת לנו? הגמרה רוצה הרי לספר לנו את הרעיון הזה של האדם מיצא שדה עם התלמיד חכם. הגמרה מקדימה הקדמה, שרבי ירמיה אמר לרב זיירה תגיד משהו. אמר לו לא, הלב שלי חלש. אז הוא אומר תגיד משהו של אגדה. אז הוא אומר לו טוב, אני אגיד לך כך, מה ההקדמה הזו? מה הרעיון? לפני שנראה את הרעיון נקדים, נגיד עוד משהו. האמת היא שבשכל עצמו, וזה מתחבר למה שלמדנו בשבתות לפני שבועיים, בשבת גם במאמר בנושא של לחם מן הארץ, לחם מן השמיים, מי שזוכר, בשכל עצמו יש גם שתי רמות. יש שכל שקוראים לו שכל השייך למידות.